טוב, ברוכים הבאים, שלום עליכם. מה שיש לפנינו, הבנתי שזה, נכון, יש חומשים. יש חומשים? אז מה שיש לפנינו זה מגילת רות. לא יודע כמה נצליח להיכנס עכשיו. אני רוצה להיכנס למגילת רות, אבל אני רוצה להיכנס לחג השבועות. זה רק בעומר, עם גילת רות. בצבא יש ביטוי רות סוף. אתם יודעים מה זה רות סוף? אז אני חושב שככל שאני נכנס יותר לחג השבועות ועוד יותר עם גילת רות, אני חושב שרות אין סוף. באמת, אני לזה רוצה להיכנס לאט לאט, אבל אני חושב שהכניסה אל האין סוף היא אולי הסוד שתופס כל הזמן ולא עוזב במגילת רות. אבל הכניסה הזאת למגילת רות, אני רוצה להיכנס באמת קצת דרך ימי העומר וחג השבועות. הקרב ובא עלינו ועל כל ישראל לטובה. חז"ל קוראים לחג השבועות, כמו שאנחנו רגילים בתפילות, זמן מתן תורתנו. כולנו ממתינים לזמן מתן תורה. וכשחושבים על זמן מתן תורתנו כחג השבועות, על עצרת כזמן מתן תורתנו, אני לא עוסק עכשיו בכלל בעצרת כחג הביקורים, בחלק החקלאי שלה, על עצרת כזמן מתן תורה. יש כמה קשיים. קושי אחד, שעוד לא קשור לזמן מתן תורתנו, הוא מה בכלל בעצם מתחדש בעולם במעמד הר סיני? מה החידוש? מה באמת קרה שם במתן תורה? מה קרה במעמד הר סיני? ומה קרה, אני מתכוון, לא מה קרה פיזית בהר סיני. תורה ומצוות, אני משער לעצמי שקיימנו גם לפני כן. היו תורה ומצוות, יהודים קיימו מצוות. מה משתנה? מה מהותית קורה ביום מעמד הר סיני? התורה אומרת, ויהייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה מתרחש? למה זה מתרחש דרך מעמד הר סיני? למה זה מתרחש במתן תורה? מה מתרחש? אני יודע מה יתרחש בפסח. אני רוצה שהשאלה תובן. אני יודע בדיוק מה יתרחש, אני יודע באיזו שעה זה קרה, ואני יודע איך זה קרה. אבל מה מתרחש במעמד הר סיני, לא באירוע עצמו, אלא מה מתרחש בנו במעמד הר סיני? פסח הוא זמן חירותנו, הבנתי. מה קורה מבחינת היותנו מחויבים בתורה ומצוות? קיבלנו מצוות גם במראה לפני שהיינו במעמד הר סיני. הכמות השתנתה, זהו. כתוב בהלכה שכשאומר אשר בחר בנו מכל העמים, או כשאומר בתפילה ובנו בחרת מכל עם ולשון, התכוון למעמד הר סיני. אנחנו שומעים, זאת הלכה. כשהוא אומר, ובנו בחרת מכל עם ולשון, התכוון למעמד הר סיני. כלומר, במעמד הר סיני מתרחשת עצם הבחירה. צריך להבין מה קרה שם. מה לא קרה ביציאת מצרים וקרה שם. ההבדל בין כמות המצוות שקיבלנו כשיצאנו בפסח, ב-20 מצוות הפסח ל-X מצוות, זה מה שקרה? ודאי לא. והשאלה הזאת תאופיין מהמון כיוונים, אנחנו ניכנס אליה בעזרת השם עוד מעט. זה החג היחיד בעצם, זה מדהים, שאין לו אפיון. שום אפיון. אין בו סוכה ואין בו מצה ואין בו שופר ואין בו לולב. בלינצ'ס. זה חשוב. אבל אין לו אפיון נוסף. אין לו אפיון. אין לו אפיון. עושים תיקון, נפלא, מנהג גדול. זה ודאי לא אפיונו של החג. אין לו אפיון. ואם הוא בא לציין את מעמד הר סיני ספציפית, ודאי שהיה צריך להיות לו איזשהו אפיון. אם הוא בא לציין את האירוע ההיסטורי, שוודאי לא יורד מאירוע היסטורי אחר, אז ודאי שהיה צריך להיות לו אפיון. איך מציינים אירוע היסטורי של חנוכה? מאפיינים את האירוע ההיסטורי במצווה. איך מציינים אירוע היסטורי של פורים? מאפיינים אותו במצווה. בסוכות, בפסח, בראש השנה, ביום כיפור. איך מאפיינים את האירוע ההיסטורי של זמן מתן תורתנו? בלינצ'ס. שום אפיון. אין לו שם. עצרת. של כוח. כל חג יכול להיקרא עצרת. שבועות. זה האפיון. זה גמרתי לספור 7 שבועות. אגב, זה היה אתמול. אבל השאלה השנייה שהיא יותר מובנת, היא השאלה השנייה. אני רוצה שנתמקד בראשונה, מה קרה שם? כי הטענה שאני רוצה לטעון, היא שאם אין לו אפיון, זה האפיון. זה למעלה מהאפיון. זה לא יכול להתמקד באפיון. זה לא שייך בכלל לשום אפיון. זו נקודה אחת שאליה אני רוצה להיכנס אחר כך. זה לאשר לזמן מתן תורתנו. מה בכלל קרה שם? או מה קורה כאן, בעקבות ובזמן מתן תורתנו? ועוד שתי שאלות. כל אחת מהן, אני חושב, מכוונת לנקודה מאוד מהותית בעצם העניין. אז אמרנו שקוראים לחג השבועות זמן מתן תורתנו. את מה קרה, את המהות, אנחנו משאירים בצד. בעזרת השם, יש זמן, נדבר עוד מעט. שאלה שנייה, זה זמן מתן תורתנו? משה רבינו עולה להר, כבר שאלה בסוגריים. אבל לא אליה אני מתכוון. אפשר להסביר, זה לא הזמן שהתורה ניתנת, זה הזמן שמשה עולה לקבל. בסדר? אז הנקודה היא העלייה לקבל. טוב. אבל לא זו השאלה. הוא עולה להר, הוא יורד מן ההר אחרי 40 יום, ומה אנחנו מקבלים? לוחות שבורים. זה זמן מתן תורתנו? זה היה צריך להיות זמן אי מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו אמור להיות ביום הכיפורים. בעוד 40 יום בי"ז בתמוז נשברים הלוחות. בעוד 40 יום אחרי האוהל ואחרי כל החיקייה ואחרי כל העבודה האדירה והקשה והשברים הנוראיים יעלה משה רבינו בראש חודש אלול. בעוד 40 יום ביום הכיפורים נתבשר סלחתי ואז ירד משה רבינו עם התורה. משום מה ביום הכיפורים אף אחד לא אומר זמן מתן תורתנו. מדברים על המון דברים חוץ מעל זמן מתן תורתנו. זה זמן מתן תורתנו, הפיזי. ברור לנו שלא למה שאנחנו מבינים מתכוונים פה. אגב, המשנה קוראת ליום הכיפורים זמן מתן תורה. היא קוראת לו, אבל אף אחד לא משתמש בזה בשום מקום, בשום תפילה. המשנה אומרת, בסוף מסכת הענית, "סענה וראנה בנו ציון במלך שלמה." זוכרים? באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אומרת המשנה וחותמת את המסכת ביום חתונתו, זה יום מתן תורה. וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן. אז ביום חתונתו זה מתן תורה. מסביר מיד רש"י, היינו יום הכיפורים. מסתבר שגם הוא עשה את החשבון הזה. כי וב סיוון הוא לא יום מתן תורתנו. לא בגלל שלא קיבלנו, אלא בגלל שמה שעלה משה, תם בשבירה. אז זאת שאלה מספר 2. שאלה מספר 1, זה מה קורה לנו בזמן מתן תורתנו? אני מבין מה קורה בזמן חירותנו ובזמן שמחתנו ובחנוכתנו ובפורים ובראש השנה וביום הכיפורים, אבל מה קורה בזמן מתן תורתנו? לא האירוע, אלא מה מתרחש? וממילא זה שאין ליום הזה אפיון, כי מה בעצם קורה שם? מה קרה בנו, בי, במעמד הר סיני? שאלה שנייה, זמן מתן תורתנו צריך היה להיות הזמן שבו ניתן את התורה, יום הכיפורים, ולא הזמן שבו עולים לקראת השבירה. שאלה שלישית ואחרונה, נראית לכאורה צדדית, אבל היא מהותית מאוד. אז אני מקבל כהנחה שאני לא מבין אותה, אבל אני אצטרך לקבל תשובות לשאלות הקודמות, אני מקבל כהנחה שהיום שבו עולה משה להר, הוא נקרא זמן מתן תורתנו. אני עוד לא מבין למה, אבל אוקיי. אז בסדר, אז זה היום שבו זמן מתן תורתנו. אבל מה לעשות שמי שפותח את הסוגיה במסכת שבת, ולא ניקח על זה יותר משנייה אחת, רק נזכיר, מי שרוצה, עיין שם. סוגיה דנה בהרחבה, מתי עלה משה להר? הרי לא כתוב זמן מתן תורתנו בתורה. זה כולנו יודעים. בתורה כתוב זמן חירותנו, אבל לא כתוב זמן מתן תורתנו. כתוב שבחודש השלישי, ביום הזה, שהוא ראש חודש סיוון, עולה, מגיעים מוש, מגיעים ישראל, וייחן שם ומגיעים להר, ולפי זה כתוב הלאה, ומשה עולה להר, ולא כתוב שם תאריך. חז"ל עושים את החשבון, ומגיעים למסקנה שזה או וב בסיוון, או זין בסיוון. ומסקנת הסוגיה היא שזה זין בסיוון. אז לא נעים בכלל. צריך לקחת את הסידורים ולבדוק מחדש הכל, מההתחלה, חבר'ה, זה לא רציני. כלומר, אז א', לא זמן מתן תורתנו, זה בעצם ביום כיפור, במחזור צריך מה לעשות לראות. ב', נו, אז משה רבינו עלה, אבל זה לא היום, זה מחר. אז זה צריך להיות ערב זמן מתן תורתנו. זה הכל בסידור. לדעתי שלוש הנקודות האלה הן שלוש הנקודות הראשונות שצריך להבין כשנכנסים לזמן מתן תורתנו של שבועות. ולעניות דעתי, כשתקנו רבותינו הקדמונים את התקנה המופלאה הזאת של קריאת מגילת רות בחג השבועות, אני חושב שהם באו לדבר על זה. הם באו להסביר מה קרה בזמן מתן תורתנו. למה וב בסיוון הוא זמן מתן תורתנו? למה וב בסיוון ולא יום הכיפורים? ולמה וב בסיוון ולא זין בסיוון? אבל הם לא באו לענות תשובות פרשניות לשאלות. הם לא באו לענות תשובות פרשניות לשאלות, הם באו לעניות דעתי לפתוח לנו עולם שלם, שתחילתו זה במה באמת קורה במתן תורתי. חז"ל אומרים, לא חז"ל. תקנה לקרוא מגילת רות היא יותר מאוחרת. אבל היא קדומה מאוד מאוד. במדרש רות זוטה היא כבר מופיעה, ובמדרשים אחרים היא קדומה מאוד. ודבר מאוד מעניין, נדמה לי שכל אחד מאיתנו, בכל מנהג שהוא, נוהג לקרוא מגילת רות בחג השבועות. חלקנו נרדמים בה, שזה מנהג ותיקין. אבל כל אחד מאיתנו, לפחות כשמתעורר, יודע שקראו רות. לכן יכול להיות שיש עניין יותר גדול ללמוד אותה, כי זה יגרום פחות... אני מדגיש את זה, כי למשל המנהג שמופיע לקרוא את שיר השירים בפסח, בבית הכנסת, לא מקוים על ידי כולנו. הוא מקוים אחרי ההגדה של פסח, אבל הוא לא מקוים על ידי כולנו. עוד הרבה פחות מקוים המנהג לקרוא קהלת. יש כאן מן הסתם ככה כמה אשכנזים יקים שנבהלים מזה שיש כמה אוכלי חמץ בינינו, אבל לא נעים להגיד בכל רם, הרוב הלגיטימי לא קורא קהלת בבית כנסת בסוכות. והם עוברים בכל זאת הלאה, ממשיכים. רות, איך אמר? רות עבור. זה עבר. קוראים רות בחג השבועות בבית הכנסת. בתיקון, בתפילה, כשערים, כשנרדמים, אבל קוראים רות בבית הכנסת. אני לא מזכיר עכשיו את איכה ואת אסתר, שזה בכלל לא שייך. אלה שתי מגילות שקוראות את מה שקרה. זה עצם מצוות הפורים, לקרוא מגילת אסתר. ולקרוא קינות, כפי שחזל קוראים לאיכה בתשעה, זה לא קשור. שלוש המגילות שהסמיכו לרגלים באותו מקור. רות עבור. רות באמת, באמת, באמת נכנס כקריאה ציבורית של כולם. ואני חושב שתקנת רות באה לרומם אותנו להבנה של זמן מתן תורתנו. למה באמת קורה בנו ואמור לקרות בנו בזמן מתן תורה. לא נוכל להיכנס היום ככה עוד לתוך המגילה. מקווה שתהיה לנו הזדמנות אחר כך. כשרבותינו מתקנים את התקנה, מובאים כמה טעמים. הראשונים שבהם אומרים כך, מה טעם קוראין רות בעצרת בזמן מתן תורה? ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורים ועוני. תשובה אחת, ילקוט שמעוני ומדרש רות זוטה. רות מאפיינת, כך אומרים רבותינו, יותר מכל דבר, ייסורים ועוני. מתחילתה, מגילת רות היא טרגדיה מחרידה. היא פותחת באלמנות, בשכול, ביתמות, אבל יותר מכל, בטוטליות. כשאתה מעיין טיפה יותר ואתה חושב מי זה אלימלך, ומגלה אחר כך שהוא בנו של נחשון בן עמינדב, וחושב על נחשון בן עמינדב שאולי החזיק אותו ככה על הידיים כשהוא עבר את הים, ועכשיו אלימלך עוזב את בית לחם יהודה ומחלון וחיליון, ואין שארית, אין זכר לתקווה בעצם, אין זכר להמשך המלכות. האיסורים האלה ממשיכים וממשיכים, והאיסורים הראשונים הם רק פתיחה. האיסורים עוברים למקום הרבה הרבה יותר עמוק. במגילת רות, הגיבורים מתחלפים. הגיבורים הראשונים, הגיבורים הפוטנציאליים, היו אמורים להיות אלימלך ובניו. שהיו אמורים להוביל את העם. אנחנו עוד לא נכנסים למגילת רות. בעזרת השם נזכה ללמוד אותה בפנים. אבל איך שלא נקרא את המגילה, הם בורחים מהייסורים. ומגיעים אליהם ממקום אחר. הגיבורים הפוטנציאליים האלה, חז"ל קוראים להם בביטוי נורא, גיבורים ירודים. הגיבורים הפוטנציאליים האלה, המושלמים, אלימלך, מחלון וחיליון, העשירים, הגדולים, גדולי הדור, פרנסי הדור, הם עוזבים את הייסורים, וכשנעמיק שם בפנים, מאוד ייתכן שהם עושים את זה בסדר גמור גם הלכתית. כי ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם, ויהי רעב בארץ, כך עשה יעקב, ויהי רעב בארץ, כך לומד רבי יהושע בן קורחה, עשה את זה אלימלך 100% הלכתית. עוד נדון בזה, אני לא נכנס למגילה. אבל אלה שיוצאים מהייסורים, גם מסיבות הגיוניות מאוד, ואולי צודקות, ואולי נכונות הנגתית, זה עוד נשמע לנו תמוע, נגיע לזה, נעלמים, מחליפים אותם שלושה גיבורים אלטרנטיביים, נעמי, רות ובועז. לא יעזור איך שלא נהפוך את המגילה. נעמי חוזרת לבית לחם רק לדבר אחד, לייסורים. אין לה משהו אחר לחפש בבית לחם. היא חוזרת לקריאות הומות הזאת נעמי. היא חוזרת מארמונות ומשדות מואב. כמי שתתפס כבוגדת, כחסרת סיכוי לפי הבנתה, העוד לי בנים במאי, הלהן תעגנה, הלהן תסברנה, היא חוזרת לחפש מי שיעזור לה ללקט שיבולים. היא חוזרת להשתייך אל האינסוף. היא חוזרת להשתייך אל כי פקד השם את עמו. אני משער שגם הקריאות החיוביות שנזרקו לכיוון נעמי לא נמנעו מתוספות פרשניות. אם כבר החליטה הצדיקה הזאת לחזור, היא לא הייתה יכולה לעשות את זה לפני שפקד השם את עמו לתת להם לחם? אני משוכנע שרחובות בית לחם יהודה היו מלאים תמונות מחתונות המאה של ההתבוללות הגדולה של מחלון ורות, כיליון ואורפה, כשנעמי מככבת. היא חזרה. חוזרת איתה אישה שאיך הילדים אומרים, לוקחת את האיסורים שלה בכיס הקטן. היא כבר באה נטו לאיסורים. היא כבר לא מבית ספרנו. זאת שיחת מתייסרות. אגב, השיחה ביניהן מתנהלת בעיקר בשתיקה בדרך. ותרק היא מתאמצת היא לדבר איתה ותחדל לדבר אליה. הן הולכות בדרך. משדה מואב עד בית לחם. אותי תמיד הדרך הזאת לא עוזבת, כמו הדרך אל העקדה. היא לא עוזבת, היא הרבה יותר רחוקה. הרבה הרבה יותר ארוכה. קחו פעם מפה, תחשבו איפה הן עברו רות ונעמי. בסדום שמה, באזור, בבקעה. מאיפה הן הלכו ממואב לבית לחם יהודה? תחשבו על ההליכה הזאת. על ההליכה הזאת של אישה שקצת יותר מ-10 שנים לפני כן הלכה את אותה הליכה. עם כל מה שנחרט. כמו שתי מתייסרות, בעצם נעמי אומרת לרות רק דבר אחד. אם את באמת אוהבת אותי. לפחות אל תבואי איתי, את הכתם הזה אני גם צריכה עליי. אני גם צריכה מואביה בתיק איתי. זה מה שאני צריכה, את הלא יבוא המוני או מואבי. ובועז, עוד נגיע אליו. בועז המהפכן הגדול הולך אל העוני, הולך אל האיסורים. והגיבורים שברחו מהאיסורים מתחלפים בגיבורים האחרים. ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי איסורים ועוני. זה לא קשור למגילת רות, זה קשור לתורה. מגילת רות מלאה בזה. האיסורים והעוני צריך להבין אותם שם לעומק, אבל מה פירוש לא ניתנה תורה אלא על ידי איסורים ועוני? אני חושב שלנו קשה לקבל את זה. קשה לנו להפוך את האיסורים, את העוני, למשהו לכתחילה. אנחנו גם לא מבקשים לעשות את זה לכאורה. אנחנו גם לא חושבים שזאת הדרך לעשות, לכאורה. ואני רק זורק לאוויר לשנייה אחת. עוד ניכנס לזה אחר כך. זמן מתן תורתנו הוא לא הזמן שבו נתקבלה התורה. זמן מתן תורתנו הוא לא הזמן שבו ניתנה התורה שלנו. זמן מתן תורתנו הוא הזמן שבו הלכנו אל השבירה. זמן מתן תורתנו הוא היום שבו עלינו כדי לקבל את הכוח לשבור את הלוחות ולראות בארון שברי לוחות. זה זמן מתן תורתנו. לא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורים ועוני. זה עומק מופלא שצריך להיכנס אליו לאט לאט. טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך. ורק אחר כך טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אין טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. בלי טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך. זה יסוד קשה מאוד שאני חושב שרבותינו קבעו את מגילת רות וכולנו אימצנו אותה, כי הם רצו להסביר נקודה עמוקה 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 בתורת האיסורים ובאיסורי התורה. ניכנס לזה עוד מעט. נימוק אחר נתנו רבותינו הקדמונים למגילת רות בעצרת. למה קוראים רות בעצרת בזמן מתן תורה? שואל מדרש לקח טוב. ועונה שבמגילת רות אין טומאה ואין טהרה, אין איסור ואין היתר. ולמה נכתבה? כי כולה חסד. ואף התורה כולה חסד, שנאמר בתורת חסד על לשונה. לכאורה, אני מדגיש לכאורה, להסביר את זה על מגילת רות זה לא מסובך. אני מדגיש לכאורה. כי כולם זוכרים את ציור החסד של השיבולים והלקט. זה לא החסד. לכאורה אפשר להסביר את זה על רות. אבל באמת התורה כולה חסד? אין סכל יסכל וירו יירא ומות יומה, הכל חסד? חז"ל אומרים, ותורת חסד על לשונה. איך יש תורה שהיא של חסד? יש תורה שאינה של חסד? והם עונים תשובה פילית, כן? תורה לשמה היא תורה של חסד. ותורה שלא לשמה היא תורה שאינה של חסד. מה זה בתורת חסד? שוב, בעולם הנמוך קצת, השטחי, חסד נתפס אצלנו כההפך מדין. וזה נכון. יש בזה הרבה אמת. התורה היא לא מערכת הלכות. יש ביטוי מדהים בחז"ל, קשה, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן. יוותרו מאוי, יוותרו מאב. ביטוי נורא. דוגרי, חסד אצלנו לא קצת מקביל לוותרנות? תעשה חסד. אני לא בטוח שאנחנו ממש מקבלים את המושג תורת חסד. אני מקבל שאפשר לעשות חסד עם מישהו. זה דבר יפה, זה חשוב. אבל כל התורה היא חסד? כלומר, אם היא לא חסד, אז היא לא התורה שעליה מדובר? וכי יש תורה שהיא חסד ותורה שהיא לא חסד? והתשובה היא כן, יש. חז"ל אומרים לו, חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. חז"ל נבהלים מעצמם. אומרים, מה? על זה חרבה ירושלים? אלא איך רצית שהם יעמידו את דיניהם? לא על דין תורה. על איזה דינים? חז"ל עונים, לא הבנת. לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא לפנים משורת הדין. אז לא הבנתי. בתפיסה שלי, בלי מילים יפות. יש דין. אפשר גם לנהוג לפנים משורת הדין. באים רבותינו ומלמדים אותנו, לא, התורה היא תורת חסד. תורת חסד. לא חסד במקביל לתורה. לא יש עובדת סוציאלית אחרי בית המשפט. התורה עצמה היא תורת חסד. צריך פה הבנה עמוקה מאוד, אחרת לגמרי. ומה פירוש במגילת רות אין הלכה? אני חושב שיש מעט ספרים עם כל כך הרבה הלכות. ייבום, לקט, מתנות עניים, כל הלכות גיור נלמדים מפה. מה זה אין הלכה? ומה זה שהיא כולה חסד? חז"ל אומרים, איך אתה יודע שהתורה היא כולה חסד? והם עונים תשובה נפלאה. מפני שתורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. ואת שניהם עושה הקדוש ברוך הוא. תחילתה גמילות חסדים, שנאמר אצל הקדוש ברוך הוא, וילבישם קוטנות, ויעש להם קוטנות אור, לאדם ולאשתו, וילבישם. אז הוא מלביש ערומים. וסופה גמילות חסדים, כי האירוע האחרון המסופר הוא ויקבור אותו בגיא, מול, באיזו ארץ אגב? מואב. וסופה גמילות חסדים ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. אז הוא קובר מיתים? אז התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. אני אף פעם לא הבנתי את המדרש הזה. א', זה מעיד שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים. מה זה קשור לתורה? אני הבנתי שהתורה היא מערכת החוקים שלנו. היא מערכת החיים, היא הדרכות. כולה חסד? להבדיל. מישהו יכול להגיד שכל פסקי הדין של בית משפט X, זה כולו, זה לא אמור להיות. אז א', לא, הקדוש ברוך הוא גומל חסדים. אבל מה שייך לתורה עצמה? ושנית, אני אף פעם לא הבנתי. מה החסד שמה? שהוא קובר מיתים. למה זה חסד? הוא לקח מהילדים של משה רבנו את המצווה. לא הבנתי. אחרי 120 שכולנו נזכה, בא הקודש ברוך הוא ומונע מאדם את מצוות כיבוד אב. למה זה חסד? זה ודאי דבר מכובד מאוד שמשה רבנו נקבר על ידי הקדוש ברוך הוא. למה זאת ההגדרה לחסד? חסד זה שאתה עושה מעבר, שאתה... למה זאת ההגדרה? ויקבור אותו בגי. זה ההגדרה שהקדוש ברוך הוא גובר חסדים, שהוא קבר את משה רבנו? ולמה תחילתה גמילות חסדים, מה ההגדרה, שמה קרה? שהוא מלביש ערומים. איך? במה? במה? כי הוא ילביש את אדם ואשתו קוטנות אור, ויעס להם, ויעס להם, קוטנות אור וילבישם. תחילתה גמילות חסדים? נכון? שהוא ברא אותנו, זה גמילות חסדים. שהוא נתן אוכל, זה גמילות חסדים. חיפשת גמילות חסדים, זה כמו, חיפשנו גמילות חסדים, הלכנו, או, מצאנו. איפה מצאנו? ויעס להם קוטנות אור. ברא את השמש, את הירח, את היום, את הלילה, את האוכל, את הדגים, את העוף, אבל מה גמילות חסדים? לא היה חיית בסביבה, אז סידרו, זה הגמילות הזה. זאת אומרת שאנחנו לא מבינים את המושג גמילות חסדים, וגם לא את תורת חסד. ולדעתי כדי להבין את זמן מתן תורתנו, תקנו את מגילת רות. אני חושב שהחסד והאיסורים חוברים ביחד. הם חוברים ביחד עם הדבר השלישי שהוא עניינה של עצרת, שהוא לכאורה לגמרי לגמרי נפרד. דוד המלך. זה יומו של דוד המלך. וכל מגילת רות נכתבה כדי לספר לנו על הדרך להגיע אל דוד המלך. ותמיד הפתיע אותי האמירה הזאת. תמיד הפתיע אותי. הפתיע אותי באופן מדהים, צריך להבין את זה, אבל רק שנעכל לעצמנו. עומד עם, ביום שהוא לא יצא ממצרים, ולא ישב בסוכות, ולא ניצל מהיוונים, ולא משהו ספציפי, אלא ביום המהות שלו. הערכנו רק בשאלות בחלק הזה, אין דבר. עוד מעט נגיע ל... עומד עם, ביומו הגדול, ביום שאי אפשר בכלל לאפיין אותו, לא עם מצות, ולא עם לולב, ולא עם סוכות, ולא עם נרות. עומד עם ביום שבו הוא הופך לעם. כיוונו בחרת מכל עם ולשון. עומד עם שהיום קורא בתורה סגולה מכל העמים. והוא קורא בכל רם, בלי להתבייש, את תעודת הזהות שלו. וכתוב בכך. דוד המלך במה. נקודותיים. האמת לא נעים. מה שנקרא, אפשר לעבור נושא. איפה שלא תלך, נתקעת. בוא נלך לאמא. עדיף לאבא. ולאט לאט את כל המערכת, את זה קורא עם ישראל ביום שהוא נהיה סגולה מכל העמים. כתוב במגילה שלו ביום שהוא נהיה סגולה מכל העמים, שאת החסד שמנהיגינו לא לימדו, למדנו מביתו של עגלון מלך מואב. זה מה שכתוב במסמך תעודת הזהות של העם הזה, סגולה מכל העמים. כתוב שם שבת מואב שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, ולכן לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. היא מורת כל הדורות. לחסד לקבלת תורה, לדביקות בעם ישראל עד אינסוף. אתם מכירים הרבה חברות שזה יהיה המסמך שהם יקראו ביום חנוכת החברה? כתוב שם שאלי מלך, בימים ההם אין מלך. ובימי שפוט השופטים, כשאין מלך, התקווה, אלי מלך, בנו של נחשון בן עמינדב, כתוב שם שהוא ומשפחתו הורידו את עצמם מישראל אל מואב. ומואב, משם הייתה העלייה. זה המסמך. כתוב שם מה זה להידבק באין סוף, מה זה וירות דווקא בה. עד הסוף לא מבטרים לנו שם. ישנה דמות אחת שמוזכרת ללא שם במגילת רות. כשניכנס למגילה אולי היא תהיה גיבור המגילה מהכיוון ההפוך. דמות מעניינת מאוד. רציתי להגיד אנונימית, אבל זה הבל. קוראים לדמות פלוני אלמוני. פלוני אלמוני, כך מסתבר, גם הוא בן של נחשון בן עמינדב. הוא גואל קרוב מבועז. ופלוני אלמוני הגואל הצפוי בסוף מגילת רות, אחרי שלמדנו מי זאת רות ולמדנו מה אומר עם ישראל לעולם בעקבות רות ונעמי, בסוף מגילת רות אומר, לא אשחית את נחלתי. כך למדנו על הבן של נחשון בן עמינדב, וכך על הבת של עגלון מלך מואב. אנחנו מבינים מה קורה בכלל ביום הזה שבו קוראים את המסמך זהות שלנו? כנראה שהמושגים של חסד ויסורים ועוני צריכים לעבור מהלך. כנראה שהמושג של מתן תורתנו צריך לעבור איזשהו מהלך עמוק יותר. מה באמת קורה בנו במתן תורתנו? רות, כך נדמה לי, נקראת בחג השבועות כדי שאנחנו נתחיל להבין מהו חג השבועות. אנחנו ניכנס לזה עוד כמה דקות אחרי שנעצור. אני רק לפני העצירה אקדים הקדמה אחת קטנטנה, שכשאנחנו לומדים פה את רות בבית המדרש אנחנו לא יכולים להשתחרר ממנה. הקדמה שהיא כל כך פשוטה ומדהים עד כמה אנחנו לא נותנים את דעתנו עליה. בלי לומר כלום, אנחנו בימי העומר, בכלל לא נכנסנו למגילת רות. אבל אנחנו ניכנס למשהו אחד במגילת רות. לא לגיבורים, לא לסיפור, למשהו שנראה צדדי, נראה בכלל לא כתוב, והוא מהפכת עולם. מתי מתרחשת העלילה? הראש שלנו מיד הולך עכשיו לימי שפוט השופטים, באיזה... לא, לא, לא על זה אני מדבר. לא על זה אני מדבר. לזה ניכנס במגילת רות. באיזה תאריכים בשנה? באיזה ימים? אני לא מדבר על ההתחלה, 10 השנים שנמצאים במואב. אז בואו נדייק מדויק, מפני שהפסוקים הם מדויקים בצורה שהיא מדהימה. הפסוק החותם את פרק א' מתאר מתי מגיעות נעמי ורות, אחרי שדי מואב, אחרי הכל, לבית לחם. הן מגיעות לבית לחם, מקבלות את קבלת הפנים שרק רמזנו לה, וכתוב בדיוק את התאריך. ותשוב נעמי ורות המואביה חלתה אימה, פסוק כ"ב בפרק א', השבה חלתה אימה שבה משדה מואב, והמה רות ונעמי באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. אין לזה שני תאריכים אפשריים. תחילת קציר שעורים זה יום מדויק בשנה, זה ט"ז ניסן, זה היום שבו מתחילים את קציר השעורים. אנחנו עכשיו בימי העומר, היום ספרנו 1:30 יום לעומר, תחילת קציר שעורים זה היום 1 בעומר. וכשהמקרא כותב זמן מדויק, הוא כותב אותו מדויק. יפה. היא אז יוצאת להתחיל ללקט. התרגום אגב אומר שהן נכנסות ערב פסח, בחג עצמו, לך תדע מה קורה שם, ובתחילת קציר שעורים היא מתחילה. זה תחילת קציר שעורים. כמה זמן היא מלקטת? פסוק אחרון של פרק ב'. כמה זמן היא מלקטת? ותדבק בנערות בועז ללקט. עד מתי? עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים ותשב את חמותה. כתוב. זה אולי יכול להיות בערך, אבל זה בכלל לא בערך, במיוחד זה לא בערך, מפני שחז"ל למדו מזה הלכה מפורשת. ישנה הלכה שבגיור ממתינים עד ההחלטה 3 חודשים מדויקים, מיום ליום. ומניין למדו ג' חודשים לגיור? מהפסוק הזה. קציר החיטים מסתיים מסביבות שבועות, נכון? ואז מתחיל קציר השעורים. קציר השעורים מסתיים, ואז מתחיל קציר החיטים, העומר זה השעורים. ואז מתחיל קציר החיטים, בשבועות מביאים מנחה חדשה להשם, מנחת חיטים. בפסח מביאים את מנחת העומר שהיא מנחת שעורים. וקציר השעורים וקציר החיטים מסתיים, אומרים חז"ל, מיום ליום בתום 3 חודשים בדיוק. 3 חודשים. הילדים אומרים בול 3 חודשים. בתום 3 החודשים יושבים לכוס קפה בערב, אגב עם הרבה מאוד לקט שרות הצליחה להביא בשלושת החודשים האלה, עוד נעבור על זה, היה צריך מחסן. בתום 3 החודשים יושבות נעמי ורות, ונעמי תופסת יוזמה ואומר, עד כאן נתנו לצעירים, עכשיו הגיע הזמן של הזקנים. שמי, יש שם אחד בועז, ומעכשיו אני מנהלת את העסק. ורות עבור, ודאי, ברור. היא אומרת לרות, הלילה בועז נמצא בגורן השעורים. זאת אומרת שיש לילה מדויק, בתום 3 החודשים, הלילה הוא בגורן השעורים, ורות הולכת אל בועז בלילה. בועז אומר לה באותו לילה, את מבקשת ופרסתך נפיך על אמתיך, ותשובתו היא, אני רוצה לגאול. בבוקר נראה מה נשמע. ואז מתחיל פרק ד', בבוקר, אנחנו יודעים בדיוק מתי, תום 3 החודשים, הלילה, בבוקר, הולך בועז, מכנס את זקני העיר בית לחם בשער, הגואל הפוטנציאלי הראשון עובר, הכל קיים, ובאותו היום, החתונה. בועז ורות. חז"ל אומרים שבאותו הלילה, היא הרה לעובד אבי ישי, אבי דוד. אתם שמתם למה כתוב פה מפורש? כתוב פה שכל הסיפור של הגאולה מתחיל בתצזיין ניסן, עד תצזיין אייר, עד תצזיין סיוון, עד תצזיין תמוז. בליל י"ז בתמוז נפגשים בועז ורות. בליל השבירה, בליל המסירה. בבוקר מתכנס העם ואומר, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, שגם אותם סבתא הכביעה בתמונות מהאלבום בגלל הייחוס. ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, זה כבר בכלל לא הכניסו לאלבום. בי"ז בתמוז, הייחוד של בועז ורות. ואז יגיע לעולם העובד. אז נעבור למסלול שממנו ממריאים אל ישי, אל דוד, אל משיח בן דוד. אנחנו שמנו לב לזה שהמגילה מתוארכת על שעות. יש ימים ושעות. בתווך, בין ט"ז בניסן לי"ז בתמוז. קראו בהיסטוריה מאז מגילת רות, ועד שתקנו רבותינו לקרוא מגילת רות בעצרת, עוד כמה דברים חשובים מאוד. בתווך מתו תלמידי רבי עקיבא בימי העומר. רק מפני שלא למדו מגילת רות. הם אמרו, לא אשחית את נחלתי. הם היו גדולי העולם. בתווך בלג בעומר, פסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא. זאת אומרת, התחלנו להבין שצריך לנהוג כבוד זה בזה. לפחות חשבנו שהתחלנו להבין. ואז מגיעים הלוחות השניים. עד שבא רבי עקיבא כשהיה העולם שמם והעמיד חמישה תלמידים. ואז בל"ג בעומר מגלה רבי שמעון בר יוחאי שהעולם מתחלק לאלה שמבינים את הפנימיות ולאלה שלא. לאלה שמסתכלים בפנימיות של הזולת, בפנימיות של התורה, בפנימיות של רות ושל נעמי, ומהם צומח משיח, ולאלה שלא. בתווך, בין ט"ז ניסן לי"ז בתמוז בהיסטוריה, כשהסתיימו ימי העומר של שבועות שבאמצע שלה אנחנו קוראים את מגילת רות, מאז הפך י"ז בתמוז לעוד יום שבירה גדול. לא רק הלוחות נשברו בו, גם החומות. כשנשברו החומות נכנסו האויבים לירושלים וראו על מה חרב הבית מבעד לחומות פנימה. בי"ז בתמוז בוטל התמיד, והכוח של התמידיות בעבודת השם קהה. בי"ז בתמוז שרף הפוסטמוס את התורה. בי"ז בתמוז נפגש בועז עם רות, ואת מגילת רות קוראים בעצרת בתום קציר השעורים ובתחילת קציר החיטים. במושגים פנימיים של שנייה, בתום העבודה על תיקון הנפש הבהמית ובהכרזת תחילת העבודה על תיקון הנפש האלוקית ועל העלייה למעלה. באמצע נמצאת אישה אחת שהיא ביקשה רק ללקט שיבולים, ובועז אמר לכל הקוצרים שגם אם היא רוצה ללקט שיבולים, אנחנו נדאג שהיא תלקט עומרים. יש ספר גדול בעולם שלוקח את כולנו לעולם הפנימי. קוראים לו ליקוטי אמרים. של האדמו"ר הזקן. אם רות הייתה צריכה לבחור שם לספר, אולי היא הייתה קוראת לו ליקוטי אומרים. מלקוטי אמרים זה לא רק איך מלקטים אמרים, אמירות. ליקוטי אמרים, אתם יודעים מה זה אמיר בעברית? באלף. זה הצמרת של העץ. את השם אלוהיך האמרת והשם האמירך. אתם יודעים מה זה עומרים? זה מאכל הבהמה הנמוך. את המגילה הזאת, שהיא המגילה שנקראת בזמן של הבחינה שלנו את הכל, את החסד ואת האיסורים, את הכל. את המגילה הזאת שמסתיימת בדוד שילמד את כל היסודות האלה. את המגילה הזאת אנחנו קוראים בחג השבועות. נעצור ככה לכמה דקות ונמשיך מיד אחר כך ולהבין את זמן מתן תורתנו עם המגילה. כי רק פתחנו, אז ניכנס לזה.